אתם מאזינים לכיכר הסקטים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.
שלום לכם, אנחנו עם עוד פודקאסט, הזירה. אביב דורמן, מה שלומך?
ישי כהן, שולם. מוסמך זה.
בסדר, יכול להיות יותר טוב.
מה? ממשלת ימין מלא. מה יכול להיות יותר טוב מזה?
אחרי שבע שנות סובה מגיע שבע שנות רעב.
למה אתה רעב, ישי?
אני לא רעב, אני מדבר עכשיו למאזינים שלנו, שצריכים לדעת לאן כנראה הציבור החרדי הולך.
לאן הולך?
הולך למקום של קיצוץ התקציבים, גם אם זה ייקח כמה חודשים.
ממשלת נתניהו, חרדים.
בוא נפתח יותר מסודר ונגיע גם לדיון הזה. חוק הגיוס, איך שנראה כרגע, לא יהיה לו פתרון. בטח אחרי הדברים ששמענו מהראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, שלא תהיה שום פשרה, אגב, זה היה מובן לכולם, אבל היו כאלו שניסו לשען אולי שמשה ארבל יתנהל אחרת, או יעקב מרגי.
היה מתווה מרגי שפורסם אצלך.
כן, המתווה מרגי, אגב, הראשון לציון לא סותר אותו. הראשון לציון אומר, מדבר על בני ישיבות בלבד, ומי שהוא לא בן ישיבה, אין לו את הזכות לקבל פטור כתלמיד ישיבה.
זה לא פותר את האירוע?
לא. כי כל עוד שלא נראה עידוד של גדולי ישראל לאלו שלא לומדים לצאת לצבא, אנחנו לא נראה גיוס אמיתי של מסה של חרדים לצבא. ולכן, הם נערכים כבר לאפשרות שיהיה קיצוץ דרמטי, עד ביטול תקציב הישיבות. השאלה היא האם בגץ יעשה את זה רק מגיל 18 עד 26, שזה גיל הגיוס, האם זה כבר יחול לפני, אולי אחרי גם לתקציב הכוללים. זו השאלה שפתוחה כרגע, ובוודאי שאנחנו נלך בתוך מספר חודשים לאירוע של קיצוץ דרמטי בתקציב הישיבות, בתקציב עולם התורה, ואני שומע כבר שרים וחברי כנסת חרדים שמדברים על אפשרות של גיוס תרומות מחוץ לארץ, כי בסוף תזכור שאברך שלא עובד, שגם ככה בקושי מתחיל את השבוע, לא מדבר על סיים את החודש, מקבל קיזוז של 300-400 שקלים נגיד מתקציב שלו כאברך, ועוד תוספת תשלום לילדים, ממוצע של שני ילדים בישיבה, אתה מקבל בור של מאות שקלים בחודש.
נכון. אנחנו חישבנו על זה פה במכון שלנו, באזור ה-6,000 שקל לפחות לשנה, למשפחה פר ילד.
זה אצלכם, במכון.
במכון, כן, ניסינו, נשחקנו קצת עם נתונים, אגב.
פר ילד,
כי זה 500 שקל פחות או יותר של
הקיצוץ. עכשיו, עוד לא הגענו למצב שאפילו שמישהו יבוא ויבקש להוריד הנחות בארנונה.
בדיוק, ביטוח לאומי.
אז לא, ביטוח לאומי בגץ לא ייתן. בואו נניח את הדברים על השולחן, בגץ באירוע.
תלוי במה.
אבי. אנחנו מוקלטים?
כן.
בגץ יגן על החרדים, מה שקשור לביטוח לאומי ולזכויות בסיס.
בגץ יגן על החרדים?
כן.
בגץ?
כן, בגץ
זה יגן... זה שצריך לבטל.
בגץ יגן על זכויות בסיס של חרדים, גם אלו שלא יתגייסו.
אני מגלה פה, אלוהים.
אתה חושב אחרת?
אני חושב שזה מורכב, אבל כן.
הנחות בארנונה, אני כן חושב שיתכן שזה יגיע בסוף. וזו מכה דרמטית.
נכון.
כי זה הנחה של 4,000-5,000 שקל, אני יודע זה כמה אני משלם ארנונה, אז אני עושה חשבון אברך ממוצע כמה משלם פחות ממני, זה ממש אלפי שקלים בחודש, שהציבור יצטרך בסופו של דבר להתרגל לזה.
זה לא רק ההקצאות הישירות לישיבות, זה גם התנאים שנלווים להקצאות האלה, זאת אומרת אנחנו מדברים פה באמת על אלפי שקלים למשפחה.
אבי, נאמר את האמת, בסיעות החרדיות תולים הרבה תקווה. הרבה מאוד תקווה באדם אחד שקוראים לו בצלאל סמוטריץ'. הם רואים את סמוטריץ' כאיש שיכול לפחות לדחות את גודל הגזרה הזו בכמה חודשים, אולי עד שנה עד החורף הבא, והוא האיש האם הוא ירצה לקדם חקיקה עוקפת בגץ. יכול להיות שבגץ בסוף יפסול את החקיקה הזו.
אתה רואה את סמוטריץ' עושה דבר כזה?
אני חושב שחרדים תולים בו תקוות. האם אני
רואה את זה? פוליטית, האם
זה... תשמע, אחרי הטקסטים ששמענו ממנו בחודש האחרון בנושא גיוס, אני לא יודע לומר לך האם סמוטריץ' יעמוד בדיבורו. אני כן יודע ש... גם שס, גם דגל התורה, גם אגודת ישראל, תולים הרבה תקוות ביהודי שנקרא בצלאל סמוטריץ', זה... שר האוצר, שהוא זה שבסוף הרי הוא דיבר על האפשרות הזו, שהוא יצליח להגן את, את התקציבים לחרדים בסופו של דבר.
כן, אבל צריך לזכור שבסופו של, בסופו של דבר, בצלאל סמוטריץ' הוא מייצג את הציונות הדתית. סקרים שאנחנו עשינו ואחרים עשו בקרב הציונות הדתית, אירוח בפרחת
השמעית. אבל זה מחיר השותפות כרגע, עכשיו מחיר השותפות.
אבל הוא לא יעבור אחוז חסימה. הוא לא יעבור אחוז חסימה.
גם פה אני חלוק עליך ועל הסקרים, אני חושב שלבצלאל סמוטריץ' יש את הבייס של 4.5 מנדטים, שהוא יעבור אותם בכל מקרה.
חלוק עליך.
אני ככה אני חושב.
אני חושב שהבייס שלו יותר קרוב ל2.5 מנדטים.
לא, אני חושב שהוא סביב 4
פלוס. זה החרדלים.
ובסוף הוא גם מתמודד עם עוד מפלגה, יכול להיות שהם בן גביר, אולי בחלוקה אחרת, ריצ'ראץ' אחר.
אם הוא הולך עם בן גביר, זה אירוע אחר.
אבל ודאי ש...
לא רואה את בן גביר וסמוטריץ'
אוכלו אותם ביחד. שיתוף הפעולה בין החרדים לבצלאל סמוטריץ', הברית הזו שהייתה פה בשנים האחרונות, הולכת להיכנס למקום של מבחן, שהחרדים אומרים, הוא האיש, הוא האיש שצריך לדאוג לנו, גלנט די הזיק לנו במהלך שלו בחודשים האחרונים. עכשיו סמוטריץ' הוא האיש שצריך לטפל בזה, הוא הבטיח לנו שהוא יטפל בזה, הוא הבטיח שהוא יאגן את...
כמו שיריב לוין הבטיח גם כן את חוק הגיוס ואת חוק התקציב. אתם טובים, אתם טובים בהבטחות, אבל פחות במימוש, הייתי אומר.
איך האיש הזה אוהב לדרוך על פצעים?
אני רק מזכיר את ממשלת הימין מלא מלא שלכם.
אתה יודע, יש מושג של בנפול אויביך אל תשמח. אני לא חושב שהחרדים הם אויבים שלך
להפך. חלילה, ממש לא.
אבל אני לוקח את ההגדרה הזו לכאן, תפסיק לחגוג את זה. אתה חוגג.
אני רוצה להגיד, אמרתי לכם, מה אתה רוצה שאני
אגיד לך? אמרת, בסדר, אתה אמרת לנו הכל.
אנחנו מוקלטים.
אגב, במקרה שלנו הסכמנו בכל הנושאים האלו, בכל הפודקאסטים, והמאזינים שמאזינים לנו קבוע יודעים את זה, ומי שלא יכול להזין אחורה, חצי שנה אחורה, 8 חודשים אחורה, שכל מה שקורה עכשיו, בלי קשר למלחמה, ציפינו שזה מה שיקרה, וצפינו שלב אחרי שלב שנגיע לנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, בטח שהיה את מתווה הנשיא, שאחרים דחו אותו בטיפשות דחו את מתווה הנשיא, מה שנקרא יש אכל הקוויש לשילם, הם לא אכלו ולקו ושילמו. זה מה שקרה לחרדים באירוע של רפורמת המשפט. הרי הם יכולו לצאת מסוגיית הגיוס עם עיגון של עשרות שנים קדימה.
לגמרי.
שלא היה מעולם
ולא רק
כמו.
זה, לא רק זה.
אז עוב רגע, אמרנו לכם נגיע לזה. אני אומר כרגע השאלה הגדולה, האם בצלאל סמוטריץ' יעמוד בדיבור שלו מול ראשי הסיעות החרדיות, שהוא יעגן את תקציב החרדים אפילו רטרואקטיבית, הרבה עיניים נשואות כרגע לפוליטיקה החרדית, ליהודי, כמו שאמרתי, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', ושאלה גדולה, אם הוא יעמוד בלחצים שיש לו מבית, לא יעמוד, ראינו מה קרה כשהוא בראיון בכיכר השבת אצלי, אמר שאין דיון על מי שלא לומד, שעל מי שלומד תורה, שהוא ימשיך ללמוד תורה, כמה אש הוא חטף מבית, השאלה מה יקרה כשהוא יבוא ויבקש או ירצה, אם יהיה לו את האומץ, לתקצב את המגזר החרדי, למרות
בזמן, החלטה שבגעת, מלחמה.
ואז יגידו לו, אתה מעודד גיוס, אירוע גדול שבצלאל סמוטריץ'
צריך להזכיר, הוא עצמו לא התגייס, הוא...
לא רלוונטי.
רגע שנייה, אני רגע שנייה, אני מתות תמונה מלאה, הוא לא התגייס, הוא שולח אחרים להילחם כל הזמן, כולל היום, הוא נגד עסקת חטופים.
לא רלוונטי.
ועוד איך רלוונטי, ונותן עוד פטור למגזר שלם.
קודם כל, לגבי גייס או לא התגייס או לא התגייס, זה לא רלוונטי.
למה לא?
כי גם אריה דרגי, לדוגמה, לא עשה באמת צבא, עשה איזה שלב ב', אפילו נראה לי שלב ב' של היום יותר מחמיר מה שהוא עשה בזמנו. ועדיין, אתה רואה שגם בימין, גם בשמאל, אומרים לך שדרגי הוא אחד האנשים הכי שקולים בקבינט המלחמה.
אבל את זה לא אומרים על סמוטריץ'.
לא, אבל שנייה, אז לכן הסוגיית האם הוא התגייס או לא, זה לא רלוונטי.
אני לא מסכים לך.
רגע, אבל תן לי,
זודתי. כי הוא לא חרדי, אבל הוא לא חרדי. נכון, הוא לא חרדי.
זו דעתי, אבל שנייה, אבל אני חושב עוד הערה אחת. בסוף יש לו ציבור לא קטן שנמצא בתוך רצועת עזה. לצערנו גם אנחנו רואים לא מעט נופלים מהציבור שהוא ובן גביר מייצגים. ולכן אני אומר, נכון, לא מסכים איתם. אתה יכול לחלוק בסוף, אגב, בעסקת החטופים היחידה שהייתה כאן הצביעה בעד. אפשר להגיד הכל, בסוף הוא מייצג ציבור. הם 12 מנדטים, שניהם ביחד, 14 אפילו נראה לי,
14.
ובסקרים, אז הוא על 4 מלמעלה או מלמטה, ובן גביר 8 מלמעלה מלמטה, כבר מזנק לכיוון ה10.
נכון.
יש ציבור במדינת ישראל, שחלקו אולי רובו נלחם ונמצא ברצועת עזה, אלו הקיצונים שמדברים עליהם כל הזמן בגבעות. לצערנו גם נופלים לא מעט בקרבות ברצועת עזה.
לא, לא בגבעות, זה מכל הציונות.
גם מהגבעות.
גם מהגבעות.
קולם צריך להישמע, ואני חושב שאם גדעון סער, אם כבר הזכרת את הנושא הזה, אם גדעון סער יצורף לקבינט המלחמה, אין ספק שנתניהו יצטרך לצרף או את בן גביר או את סמוטריץ', אחרת לא יהיה לזה שום הצדקה ציבורית.
אין ספק שבאותו רגע גנץ יוצא.
אוקיי, בחירה שלו.
נכון.
בחירה שלו.
אבל בוא נדבר.
או שאתה לא מחבר את סער, או שאתה מחבר את שלושתם. אין דל צרף רק אחד. גדעון סער מייצג 4 מנדטים. הם מייצגים 14 מנדטים. והכל שגדעון סער בינינו, שנינו יודעים, מושמע גם מושמע בקבינט.
בוא נלך רגע צעד אחורה, נדבר שנייה על גדעון סער, על המהלך שלו. בעיניי זה מהלך שאלף...
רגע, לא ענית לי, מה אתה חושב, שסמוטריץ' יעמוד במבחן הזה מול החרדים?
ברור שלא.
שתולים בו את כל התקוות
כרגע? ברור שלא. ברור שלא. שום סיכוי.
אוקיי.
זו דעתי.
סמוטריץ'. בגדעון סער.
גדעון סער זה אירוע מאוד מאוד מעניין בעיניי, כי גדעון סער הוא שחקן מאוד מתוחכם, הוא לא שולף שום דבר סתם. המהלך שלו היה מתוכנן.
גדעון סער נמצא במלחמת הישרדות פוליטית, וכל המהלכים שלו זה, בינתיים הוא מנצח במלחמות האלו פעם אחר פעם, אבל הכל זה מסגרת מלחמת הישרדות פוליטית.
מה זה משנה?
אמרתי חשוב, הוא מנצח בקרבות האלו.
זה הרעיון.
ויש מי שאומר אפילו מצליח לעקוץ כל פעם במפלגה אחרת, אבל בסוף במלחמת הישרדות פוליטית.
אני מנחש שגם הפעם הוא יעקוץ מפלגה.
איך אמר לי אתמול מישהו, אני לא זוכר, אולי חיים לוינסון, אמר לי, גדעון סער הוא לא דמות שהוא הולך ברחוב ואתה רואה סחף, אנשים אומרים וואו, תקווה חדשה, בוא נצביע לגדעון סער. זה לא האירוע, אתה יודע מה, אפילו אייזנקוט אפשר להגיד עליו את זה אחרי מה שהוא עבר, אבל אתה רואה את זה אצל גדעון סער?
זה לא פצצת קריזמה, זה
בדיוק,
נכון.
בדיוק, אין לו איזה מנהיגות, אוי אוי אוי.
אבל הוא
שחקן פוליטי מצוין. אגב, גם השותף שלו ירקין אותו דבר.
אבל הוא שחקן, שניהם שחקן.
אמרתי לך, מלחמת הישרדות?
מעולים.
הם השניים הטובים ביותר שיש כאן, וראינו שנתניהו שלח, כשהם היו בליכוד, את הממשלות הקשות, הם הקימו, הם ידעו לשים את לחבר את ההסכמים הקואליציונים, לנסח, ולשמור על יציבות הקואליציה, כראשי קואליציה, כאנשים, סגני ראש הממשלה. אין ספק שהם היו מהטובים ביותר, אבל מבחינה ציבורית, הסיכוי היחיד שלהם באמת להביא לפה וואו גדול, זה אם הם חוברים ליוסי כהן או לנפתלי בנט ואחרים.
שזה סביר להניח מה שיקרה.
כי הרי אנחנו יודעים שיש במחנה הימין מאות אלפי מצביעים, נראה לי עמית אמר שיש שם קרוב למיליון מצביעים, שרוצים ימין, הדעה שלהם ימנית, אבל לא רוצים את נתניהו. ולשם הפוזל, אתה יודע, הוא ניסה לקבוע סוג של נרטיב, שהוא זה שפתח את המפלגה, ימני ממלכתי, ועכשיו
בואו אליי כולם. אני חושב יותר מזה, אני חושב שהוא זה הבחירות. אני חושב שהוא לא היה עושה את זה אחרת, לולא הוא ראה בחירות באופק, ולכן הוא נתן גם את הדילמה הזאת, שהוא נמצא בווין-ווין סיטואשן, אם הוא מצליח באולטימטום, הוא נכנס לקבינט המלחמה, הוא בליגה הלאומית, וכו' וכו' וכו'. אם הוא מפסיד, הוא הולך לאגף את נתניהו מימין, על הסטגנציה בלחימה, וכו' וכו' וכו'. גם כן הוא מרוויח. זאת אומרת, גדעון סער לא יכול להפסיד מהמהלך הזה.
כן, אבל בסוף, אתה אומר בחירות, אנחנו חוזרים בסוף לנקודה המרכזית, שזה חוק הגיוס.
נכון, ברור.
כי הדבר היחיד, אני אמרתי לך את זה בעבר, ולא הבנת אותי, או שהבנת וחייכת, שהשר גולדקנופ אמר לי באותו ראיון מדובר, מה רע לנו פה? למי רע פה? הרי ברור לכולם שהוא התכוון לשרי הממשלה. ועדיין זה נשמע לא טוב, ולא צריך לומר את זה, בצפה הזו. אבל הוא צודק. למי רע פה בממשלה? חרדים?
רק לעם, לא מעבר לזה.
עכשיו לא, לא, אבל אתה רואה, אתה נופל אותה מניפולציה עכשיו. דבר איתי עכשיו פוליטית.
אני מדבר איתך פוליטית.
רגע, שנייה, נשמה, רגע. למי רע בממשלה הזו? החרדים למה שיפרשו? סמוטריץ' למה שיפרוש, נתניהו מן דחר שמה, בן גביר איזו ממשלה אחרת תוכל להכיל אותו מלבד הקואליציה הזו, ואז הוא צדק במילה במילה. אם חשבנו אחרי השביעי באוקטובר, השבעה באוקטובר, אגב, תקנו אותי אתמול, אחרי השבעה באוקטובר, שהממשלה הזו לא תשרוד חודש אחרי המלחמה, כנראה טעינו.
כן.
אבל אז הגיע משהו שגולדקנופ לא לקח בחשבון, שזה חוק הגיוס ויואב גלנט. וזה האירוע היחיד שיכול להפיל את הממשלה ברגע שאנחנו נגיע לנקודה שבה בג"ץ אומר, עד כאן סטופ, עברתם את הקו האדום. בואו, או שיש גיוס אמיתי או שאין תקציב, ואז לא יהיה תקציב, ואז החרדים, כנראה שלא תהיה להם שום לגיטימציה ציבורית במגזר להישאר בקואליציה, בטח שזה יגיע מהנהגה הרוחנית, ואז הלך לבחירות, אגב, הם מעריכים שאפשר לשרוד שנה ככה עד שנגיע לבחירות, עד השלב שכנראה תהיה חקיקה, ובג"ץ יבטל את החקיקה הזו, לסחוב איזה שנה, זו הערכה של החרדים שעד שנה, הם מקווים שזה יהיה עד שנה, אבל הם מעריכים שזה יכול לקחת גם חצי שנה. אם בג"ץ, מה שנקרא, בא עם השוט ולא נותן להם לזוז מן הסתם.
אני חושב שאנחנו לא, הבחירות לכל המאוחר בנובמבר, ככה זה לפחות נראה לי כרגע.
שזה אומר, כמה חודשים עכשיו?
חצי שנה פחות או יותר.
חצי שנה, זאת אומרת שהם מכריזים בחירות תוך שלושה חודשים?
כן, להערכתי כן.
בוא נדבר עם המאזינים שלנו בתאריך עברי, אנחנו עכשיו בחודש אדר ב', ניסן, אייר, אתה אומר סביב ל"ג בעומר, גג שבועות והכנסת מתפזרת.
לדעתי זה האזורים.
אייר סיוון.
כן, זה האזורים, אני לא רואה איך אפשר להמשיך, בטח עם הסיפור של חוק הגיוס, וגם בוא, אני מאוד מקווה שתהיה עסקת חטופים בקרוב, אמן, 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 אמן.
אגב, גם בעסקת החטופים, צריך לומר משפט על זה. אין עדיין, וזה אירוע שגם שגע אותי, מה שקורה עם הנשיא ביידן וארצות הברית ושומר וכו'. בסוף, אין איזה חילוקי דעות דרמטיים בתוך קבינט המלחמה. אין איזו עסקה שיש על השולחן, ואתה אומר, גנץ ואיזנקוט רוצים, נתניהו לא. להפך, אומרים לך אנשי גנץ, כל ההחלטות מתקבלות פה אחד. כשיש ביקורת לנשיא ביידן, או לחברי קונגרס, זו ביקורת שהיא על כל קבינט המלחמה. נוח להם, במסגרת העימות האישי, ללכת להפיל את זה על נתניהו. אבל ההחלטות הן החלטות של נתניהו.
צריך לומר את האמת, גם לנתניהו זה מאוד נוח.
בסדר, אז עכשיו
זה נוח. זה קמפיין טוב של ביידן, זה קמפיין טוב לנתניהו.
כן, אבל עכשיו בוא נדבר פרקטי, אמיתי, מציאותי. בסוף, זו ביקורת שהיא על קבינט המלחמה, וההחלטות שם מתקבלות פה אחד. ולא ראינו שום חילוקי דעות אמיתיים. והנה, הדוגמה המרכזית היא הרי רפיח, איך לפעול ברפיח. גנץ עצמו ביקר לפני שבועיים בארצות הברית עם כל הסערה על הביקור שלו, שנתניהו התנגד לו. מה הוא אמר לאמריקאים שם? להיות בעזה ולסיים את המלחמה בלי רפיח זה כמו לכבות 80%, 80% מהשריפה, זה אומר גנץ. אז אין חילוקי דעות אמיתיים. נוח להפיל את זה לנתניהו, לנתניהו גם נוח העימות הזה, כמו שאמרת, מסכים איתך. אבל בוא, זה אותו דבר לחטופים, אני רואה את הדיווחים של היממה האחרונה, שדרי אמר שלא תצא משלחת בשבת, כי זה חילול שבת,
ופיקוח
נפש, הרי לא היו דברים מעולם, ומשפחות החטופים אומרים לך כל הזמן, אם יש מקום בתוך קואליציית האם של ה-64, שאנחנו שומעים שם העוגן של יציבות, ומקשיבים לנו ומשתפים אותנו, מדברים איתנו, זה אריה דרי.
ודאי.
עכשיו, לא אני אומר את זה, אתה שומע את זה מהמשפחות. הן מתארחות לא מעט בישיבות עשייה של שס, דרי נותן להם לדבר, משתף אותם. הן אומרות שזה הרגע היחיד שיש להם קצת תקווה.
לא, אין ספק, אנחנו שומעים את זה הרבה. ואז
לבוא, להגיד, שבת, דרי, הנה עובדה, אגב, המשלחת לא טסה. אם זה היה כל כך קריטי, אתה טסה מוצא שבת.
נו. לא, זה עוד לא קרה.
זה מה שקורה שמכניסים פוליטיקה לאירוע הזה. זה בדיוק כמו הקמפיין שעל בעזרת השם ושמע ישראל, שאנשים התנגדו לו למשפחות החטופים, לא זוכר בדיוק מה היה שם, שהמטה הוציא איזשהו סרטון עם הנשיא הרצוג, שכולנו נתאחד בעזרת השם, שמע ישראל, ראית את זה?
לא, לא מכיר את האירוע.
ראיתי עיתונאים וכאלו שתוקפים את הקמפיין, חבר'ה, אתם במשך 5 חודשים שואלים, למה החרדים לא בתוך הקמפיין הזה בכל הכוח? אז הנה מביאים לך קמפיין של אמונה, להראות לציבור שאין פה ימין שמאל, יש פה קמפיין שכולנו צריכים להגיד, להחזיר את החטופים, לא בכל מחיר, זה גם יאיר לפיד אומר לא בכל מחיר, יש מחלוקת באיזה מחיר, אבל שהחטופים הם מעל כל מחלוקת, והנה גם איזה עושים לך מחלוקת, השתגענו.
תראה, עוד פעם, אני חושב שבזה באמת אין בסוף מחלוקות, ולכן אני אומר, אני מקווה מאוד שנראה עסקת חטופים כמה שיותר מהר, אני מאמין גם שנראה עסקת חטופים כמה שיותר מהר, זה נראה לי שזה הולך ומתבשל שם בשבוע הקרוב, ואם כן, אני חושב שאחרי העסקה, אחרי הפעימה הקרובה, אנחנו נראה הסלמה מאוד מאוד משמעותית לקראת בחירות.
בוא נראה, כל כמו שתגיע הפעימה הזו, בעזרת השם, כי כרגע זה לא נראה אפילו באופק, וגם פה, אתה יודע, בכניסה לנווה אילן יש שם קבוצה של מפגינים, מפגינות, כל מוצאי שבת, הם יודעים, מגיעים פוליטיקאים בכירים לפגוש את העיתונות עם עמית ובן, ואז הם מגיעים שם להפגין. עכשיו, הם כל פעם עוצרים אותי מעקבים, אני מדבר איתם, משתדל לדבר איתם, מתחס אליהם יפה, הכל בסדר. אבל אז אתה קולט שחלקם לא באמת באים, הם דואגים לחטופים, אני לא חולק על זה, אבל זה לא האירוע. פעם אחד הם מפגינו, אני זוכר שהגעתי שם לפני חודש וחצי, ומשלטים והדברים שנגד גולטנופ. ואז אמרתי לאחד מהם, ידידי, המחאה הזו היא פוליטית או מחאה למען המשפחות? אמרתי לו, אם זה פוליטית, זכותכם, אני לא אומר שאסור, אבל אל תערבו את המשפחות, אתם אחרי זה גורמים לאנשים לא להזדהות עם המשפחות בגללכם. אמרתי לו, אם זה רק משפחות, למה אתם תוקפים את גולטנופ על האמירה שלו פה? הרי גולטנופ הוא מבין התומכים הגדולים ביותר בתוך הממשלה, שאומר, כמעט על כל עסקה אני אצביע בעד. ואני בעד להחזיר אותם, לא בכל מחיר, הוא לא אומר תמיד בכל מחיר, אבל גם אצלי הוא אמר ששחרור חטופים זה הדבר הכי חשוב, פדיון שבויים. הוא היה מהבודדים ביותר שהיה בעד כל עסקה שתהיה. אז למה אתם תוקפים אותו? זכותכם לתקוף אותו, ואל תשתמשו בהם שם המשפחות. תראו, את ערבו את הפוליטיקה עם המשפחות, וזו הטעות הגדולה שלהם שהם עושים, והם מזיקים למשפחות, לא מזיקים לאף אחד אחר.
אני חושב שזה מזיק, אגב, זה גם מזיק להם. זאת אומרת, זה מזיק כפול, זה מזיק למשפחות ודאי ולקמפיין של להחזיר אותם, שהוא באמת דבר חשוב ביותר שיש כרגע, אבל זה גם מזיק לתוצאה עצמה של אנשים שרוצים בחירות. וצריך לראות, בסופו של דבר, הקיו הגדול לבחירות יהיה עם היציאה של גנץ מהממשלה. כי עד אז אנשים לא מרגישים נוח.
למרות שיש לך כבר בסיס של 68 מנדטים עם גדעון סער?
לא קשור.
למה?
זה לא קשור.
אני גם חשבתי כמה תחילה שגנץ יפרוש הכל להתפרק, אבל אני חושב שהמצב אחרת לחלוטין מלפני 3-4 חודשים.
לא, 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 אני לא מסכים איתך.
אני חושב שאם יש משהו שיפרק את הממשלה, זה רק הנושא של הגיוס. אני לא רואה את פרישת גנץ מפילה את הממשלה, כי אמר את זה גולטנופ, למי רע פה? אלא אם כן יש פה בעיית שחוק הגיוס. כל עוד שחוק הגיוס מצליחים לסחוב עם בגץ, אין שום סיבה גם אם גנץ פורש מחר בבוקר שהממשלה הזאת
תתפרק. אתה לא לוקח בחשבון מחאה ציבורית אמיתית קשה. כמו שהייתה פה אגב,
לפני חצי שנה. יאמר לך מי שיאמר שהממשלה הזאת כבר מחושלת למחאה כזאת, כי היא עברה יותר קשה מזה.
אני לא מסכים, כי כשהמנדטים של הליכוד ימשיכו לרדת מ-18 ל-16 ל-15, אתה תראה שם את התזוזות בחוסר נוחות בכיסאות, ואתה תתחיל לראות דברים זזים. היום אנשים מרגישים מאוד לא נוח, כל עוד הלחימה היא בעצימות מסוימת, וגנץ בפנים ואומר שזה חשוב, אנשים עוד לא מרגישים מספיק נוח לצאת מהבית. ביום שגנץ יצא, הדברים האלה השתנו בעיניי.
אני קצת חלוק עליך, אתה אומר שלי, נכון?
לא, לא יותר מדי.
לא יותר מדי. טוב, יש לנו עוד 3 דקות לסיום. למאזינים שנותרו אותנו עד דקה 18,
צלחו.
תגיד, איך אתה מסכם את הבחירות לרשויות, בעיקר אחרי הסיבוב השני בדיוק לפני השבוע?
שמע, על פניו זה ניצחון מאוד גדול של דגל, למעט במקום הכי חשוב. לא ככה? תסביר. תראה, דגל ניצחו בבית שמש, זה ניצחון די דרמטי, ברכסים, בקריית יערים, כאילו בכל המקומות שהם רצו והתמודדו, הם לקחו.
תראה, אנחנו דיברנו על זה, ששירוי אחד שמעניין את שס, שהוא...
נכון, אלעד.
ניצחו באלעד.
חד משמעית.
בבית שמש הם ניצחו גם בזכות שס?
גם. וכנראה קיבלו את ראש העיר הבא.
מה, שס קיבלו את ראש העיר הבא? כן. הם יעמדו בהסכמים, אני לא מאמין לזה כל כך. אבל בסוף, האירוע שבית שמש, אם אני מסתכל על הבחירות הרשויות המקומיות, רוב ככל הבחירות האלו, זה פחות או יותר ההצעה שהציעו אגב, גם גורמים בתוך דגל התורה, גם אריה דרעי, גם אחרים, בהסכם החלוקה הפנימי בסיעות החרדיות. צפת, אלעד, ש"ס, בית שמש, רכסים, דגל, עשייה המרכזית, בני ברק, שלום האמונים, אלעד, דגל גם תקבל חצי שליטה בטלסטון, קריית יערים, וש"ס במועצה יותר. כאילו כמעט, כל החלוקה כמעט הייתה אחד לאחד בתוצאה. רק שעברנו מחלוקת מטורפת
באמצע. כל הצער היה יכול להימנע.
מצד שני, אומרים לך גדולי ישראל, אני לא יודע לענות לך על זה. אם גדולי ישראל החליטו שזה הדרך, אז זו הדרך, מי אני הקטן שיבקר. אני כן אומר לך שהיה נכון וראוי שהסיעות החרדיות יתאחדו בבית שמש, כי האיחוד הזה בבית שמש בסוף מוביל אותם לקרב הגדול מבחינתם. לא יודע אם נכון להשתמש במילה קרב, אלא למאבק הציבורי הגדול מבחינתם, הפוליטי, בסוגיית הגיוס, הם חייבים להיות מאוחדים. אם תהיה מחלוקת בתוך המסיעות החרדיות לקראת האירוע הזה, אז אפשר כבר להספיד את התקציבים ואת הכל מההתחלה.
אתה רואה איזושהי אופציה כזאת שהם לא הלכו יחד? זה הנושא הרי הכי משמעותי בסוף.
כן, לא, אבל יש הבדל אם אתה יודע, וידרמן, אנחנו יכולים להקליט באחד פודקאסט, נכון? המאזין יכול לקלוט אם אנחנו מקליטים את זה ויש בינינו את הכימיה, את ה... קליק בינינו, או שבאנו שנינו עצבנים ורבנו אחד עם השני בחדר ובאנו לכאן להקליט, ואז אתה שומע שאין שום כימיה בין המגישים. אז להבדיל אותו דבר בדיוק הפוליטיקאים החרדים. אם הם יגיעו לסוגיית הגיוס כשהם באימות פנימי מרכזי, כשכל אחד מרגיש שהוא הפסיד וניצח, ואי אפשר לנהל מאבק אחד. אתה רואה היום דוגמה את דרי וגפני מצליחים לנהל את המאבק הזה, עוד לא התחילו את המאבק, אבל את השיתוף פעולה לקראת גיבוש מתווה כלשהו שאולי יעבור באיזשהו דרך, הם עובדים בשיתוף פעולה מלא. ולכן אני אומר, זה היתרון הגדול, וזו החשיבות שהייתה באחדות של בחירות העיר בית שמש, ואגב, אני אמרתי את זה גם לא למעט חברים בתקשורת הכללית, ראיתי את הכותרות על ההשתלטות החרדית בבית שמש. חבר'ה, תזכרו שבבית שמש יש רוב ניכר של ציבור חרדי, רוב ניכר, לא 60-40 אלא יותר, יש רוב ניכר. אז אך טבעי שיש שם ראש עיר חרדי, זו העובדה שהליזה נבחרה, זו הייתה הפתעה.
אבל אני אגיד לך משהו, זה המבחן הענק של שמולי
גרינברג. אתה מכיר את שמולי גרינברג, נכון?
לא, לא באופן אישי.
לא, תזכור שזה בדם שעשה צבא, יש לו תואר ראשון, תואר שני, כאילו כל מה שאתה צריך בשביל החרדי שהחילוני הממוצע רוצה לראות את החרדי.
אז זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. אני חושב שזה המבחן הענק של שמולי גרינברג, שהוא הרבה יותר גדול מבית שמש. כי אם הוא יצליח להתנהל בצורה ממלכתית, ובאמת כאילו להיות ראש עיר של כולם...
אל תגיד לאף אחד בקול, אבל אין שם הרבה אנשים שצריך בכלל לדאוג להם.
די, תפסיק כבר. זה לא נכון.
זה נכון, רוב הציבור שם הוא חרדי, אין מה לעשות.
כן,
הקהילות הקטנות שם הם דתי לאומי וחילונים.
נכון.
והוא יודע לסדר את המצוין.
אם הוא ידע
הסיפור להיות ראשר של
השאלה כולם, זה משמעותי מאוד.
השאלה הגדולה אם הוא יצליח לנווט בתוך המפלגות החרדיות, בתוך הציבור החרדי. אם הציבור הדתי לאומי והחילוני, אני כמעט בטוח שהוא ידע להסתדר. אגב, ולסיום, שים לב, החרדים ניצחו כמעט בכל החזיתות שהיו חשובות להם בבחירות הרשויות המקומיות. ערד, ניסה מלחם ומואף הביתה.
בתרגיל מטורף. קריאת
גת, ראש העיר שם הפבטה, נכנס שם, איך קוראים לו?
כפיר, כפיר סוויסה, כן.
נמשיך הלאה, צפת, ראש עיר חרדי.
זה גם ניצחון אגב של ניר ברקת, שהיה עוזר שלו.
הוא היה גם עם גדעון סער אגב.
נכון.
בטלפון שלי שחיפשתי אותו, ראיתי ששלח לי דעות של סער. יש לך את כפיר סוויסה, יש לך, ערד אמרנו, צפת, שניצח שם נציג ש"ס.
כן.
איך קראו לו?
יוסי קקון.
איפה יש לנו עוד? יש רשימה, אשדוד. שהם צריכו להביס את בסוף אחדות, ש"ס די התפשרה כאן, ובסוף יחיאל לסרי מנצח. רחובות, מתן דיל, ניצחון גדול מול כל אנשי המחאה ועיתונאים שבאו להגיד מלחמת דאץ', מלחמת לא יודע מה, כל מיני הזיות. שנית,
המלחמה ממש מטופשת,
כי זה היה ברור. אבל מתן דיל ניצח בפער.
כן, לא, אבל זה היה ברור, לכן זה היה מלחמה מאוד מטופשת בסיבוב השני, לא הבנתי את אנשי המחאה למה הם טיפסו על העץ הזה, כשהיה ברור שמתן לוקח.
גבריה. רון קובי שמפסיד שם לטובת יוסי, שכחתי את השם של נווה, נווה, אם אני לא טועה, שנציג של הרב קוק, צריכה לתמיכת ש"ס, יהדות התורה, ומנצח שם גם בפער את ראש העיר היוצא, על שעבר שהיה לכך כמה חודשים, רון קובי, שים לב, בכל האזורים המרכזיים שהחרדים ידעו להתאחד, והיה חשוב להם לנצח, הם ניצחו, הוא וגדול, זו האמת.
שמע.
תלמדו לצאת לקלפי. אבי וידרמן, תודה רבה לך. אנחנו יודעים לנצל את הדמוקרטיה לצרכים נכונים.
אוקיי, זה סיכום מעניין.
תודה.
להתראות ישי כהן.
אתם מאזינים לכיכר הסקטים. זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.